שלום לכולם, אנחנו בפרק נוסף בפודקאסט על כסף, השקעות והתפתחות אישית. הפודקאסט שמביא לכם את הדמויות המובילות מתחום הנדל"ן והשקעות בישראל בכדי שיחלקו עמכם המאזינים את ניסיונם, הצלחותיהם, כישלונותיהם והתובנות שלהם משנים של עשייה. בפודקאסט זה אנו דנים בנושאים שונים הקשורים לכסף, אפיקי השקעה שונים ולא מדלגים על נושא הפחדים והחששות המלווים כמעט כל משקיע. לפני שאנו צוללים לתוך הפרק, הנה כמה פרטים על האורח של הפרק הנוכחי. הוא אב לארבעה ומתגורר בתל אביב, בוגר תואר ראשון במנהל עסקים בהצטיינות יתרה, הבעלים ויושב ראש של קבוצת אלדר עוסקת ביזמות ושיווק נדלן. הקבוצה מורכבת משלוש חברות. מטרופוליס, בה שותפה גם קבוצת אלייד המתמחה ביזמות בתחום ההתחדשות העירונית, ועד היום הכלסה החברה כ-600 יחידות דיור, כיום בביצוע 500 יחידות דיור ב4 פרויקטים שונים, ומקדמת עוד כ-3,000 יחידות. החברה השנייה, אלדר השקעות, מארגנת של קבוצות רכישה של מאות יחידות דיור, מקימה בנייני בוטיק להשכרה בתל אביב. החברה השלישית, אלדר שיווק נדלן, זו החברה הגדולה בישראל בתחום של שיווק פרויקטים למגורים. משנת 1999 החברה שיווקה יותר מ-24,000 יחידות דיור בהיקף של 31 מיליארד שקל. הוא דירקטור בדירקטוריון הבינלאומי של מכון ויצמן למדע, דירקטור במכון דוידסון לחינוך מדעי, חבר ועדת הביקורת של מכון ויצמן ומשמש כיושב ראש של ויצמן וייב, המועדון העסקי מדעי. הוא היחידי שהופיע ברשימת ה-40 הצעירים המבטיחים מתחת לגיל 40, גם בגלובס וגם בדמרקר. אהלן, אמיר שלטיאל, מה העניינים?
אחרי האינטרו הזה אני קצת בלחץ, אני צריך למלא את ההבטחות שהבטיחו גלובס ודמרקר לקוראים שלהם.
טוב, נראה לי אתה צריך להתאמץ עכשיו להזיע קצת פה.
אנחנו עוד בדרך, עוד בדרך.
אז בוא תספר לנו מה המאזינים לא יודעים עליך וככה היית רוצה שידעו.
האמת שאני אלך ככה על איזושהי אנקדוטה משעשעת מהזמן האחרון של הקורונה, כל אחד שהיה בסגר בבית עשה עם עצמו כל מיני חשבונות נפש. אני החלטתי דווקא לקחת את זה למקום אחר, החלטתי להגשים חלום ילדות. בגיל 16 אני נכשלתי בטסט לאופנוע. יש לי איזשהו חשד, שהוא חשד סביר אך לא מבוסס עד הסוף, שאבא שלי שהתנגד מאוד 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 לזה שיהיה לי אופנוע, דאג שאני אקשל בטסט דרך אחותו שעבדה במשרד הרישוי. עד היום הוא לא מוכן לענות על העניין הזה. בכל מקרה זה נשארה איזושהי פינה פתוחה, ובזמן הקורונה החלטתי שאני התפנה לי קצת זמן, הלכתי ועשיתי רישיון לאופנוע, והיום בבוקר הגעתי פה למשרד על אופנוע.
אז רגע, אז אבא יישאר או לא יישאר?
אבא אומר לי, אני לא זוכר שבכלל ניגשת לטסט. זה מה שהוא אמר. הוא עשה דלית.
הכי טוב, הכי טוב ככה. אז בגלל שאתה מעל גיל 40.
נכון. הרבה מעל כבר, אני כבר עוד שהיה 50.
אז אתה מאלה שקנו ארלי דוידסון?
לא, לא, אנחנו, זהו, בדיוק כאילו, כשאתה אבא לארבעה ילדים, אתה נוהג בזהירות, התחלתי עם אופנוע יחסית קטן, R125 של ימה, ואני עוד מעט יחליף לרישיון אחד ונעלה למשהו יותר מתקדם.
בסדר, לאט לאט.
קודם כל אני לומד את הכביש ולומד את ההתנהגות של האופנוע.
לפחות לא התחלת מקורקינט.
לא, זה דילגנו.
בוא נצלול עכשיו תכלס לענייני הנדל"ן.
כן.
קודם כל, אתה יודע, אני אגיד לך, סבי זירות.
תודה.
אופנועים זה לא צחוק.
נכון.
אם אנחנו צוללים תכלס עכשיו לדבר נדלן, בואו נפרום ישר את השאלה שמעניינת את כל האנשים. מה יקרה עם מחירי הדיור?
מה יקרה עם מחירי הדיור? מחירי הדיור, אני אגיד את זה קודם כל ככה בשורה תחתונה, ואחרי זה אני כמובן אפרט מה קורה בישראל בכלל, ומה קורה עכשיו, אחרי הקורונה בפרט. ברמת העיקרון, הכיוון שמחירי הדיור בישראל הוא למעלה. אני אומר את זה הרבה מאוד שנים. אני אמרתי את זה גם בכל התקופה שבה שר האוצר של מדינת ישראל, משה כחלון, החליט שהוא יוריד את מחירי הדיור, שבה אביגדור יצחקי, שהיה יור מתי הדיור, הודיע שאם הם לא ירדו ב-15% הוא יתפטר. כולנו יודעים איך זה יסתיים, הוא פשוט יתפטר.
הוא גם זה שאמר שאנשים ישנו בשקי שינה אצלהם במקומות העבודה בגלל הפקקים.
הוא אמר הרבה דברים, בכל מקרה הוא יתפטר, כחלון אפשר להגיד סוג של התפוטר בעקבות חוסר ההצלחה בתחום הזה. ואני רוצה כאילו להסביר קצת את המקרו של העניין הזה. המקרו של העניין הוא קודם כל מתחיל מבעיה בסיסית במדינת ישראל. יש מחסור בקרקע. מדינה פשוט פיזית מאוד מאוד קטנה. ולא רק שהיא מאוד קטנה, יש לה כמה וכמה ביקושים שחלקם חריגים בעולם. דבר ראשון, עם ישראל חי. עם ישראל חי זה עם של 2000 שנות גלות, זה עם שעבר שואה. בתוך הנרטיב הישראלי האותנטי, בעלות על דירה זה משהו שעובר מהורים לילדים כמשהו שהוא must, כמשהו שהוא חובה. ואנחנו מבינים על איפה זה יושב מבחינה רגשית. אנשים שנעקרו מהבתים שלהם, שלקחו להם את הבית, רוצים שתהיה להם בעלות על בית. קודם כל זה איזשהו דבר אמוציונלי שמאוד מאוד קשה להילחם בו לוגית. זה דבר ראשון. דבר שני, יש לנו ביקושים שהם מעבר לים. כלומר, אין הרבה מדינות שיש את התופעה הזאת שקיימת אצלנו של יהודים בעולם שרוצים שיהיה להם נכס בישראל. עוד פעם, זה יושב קצת על מה שתיארתי קודם. Just in case.
שיהיה לה לברוח.
שיהיה לה לברוח. עכשיו, עד עכשיו זה היה שיהיה לה לברוח מבחינה, בוא נקרא לזה, ביטחונית. ועכשיו גם נכנס דבר חדש. שיהיה לה לברוח מבחינה רפואית. למרות שאנחנו בגל שני חזק מאוד פה בקורונה, עדיין הרפואה של מדינת ישראל נחשבת מהמתקדמות בעולם, ועדיין יהודי שנמצא בתפוצות, היה רוצה שתהיה לו פה דירה, וזה נותן לו איזשהו שקט נפשית גם מבחינה הזאת, שהוא יכול לבוא לפה ולהיות תושב חוזר וליהנות משירותי הרפואה המתקדמים של מדינת ישראל. עכשיו נכניס עוד שני פרמטרים לדבר הזה. פרמטר ראשון, זה הנושא של, שדובר בו ומדובר בו רבות, שני נושאים שמדובר בהם רבות, זה הנושא של הרישוי במדינת ישראל, והנושא של התחבורה במדינת ישראל. אז אנחנו מצפים שיגיע מהפך, כי רכבת קלה, התוכניות קורות והתוכניות מתקדמות, זה רחוק מאוד מלהיות מושלם, אבל זה מתקדם וזה קורה. המטרו, עוד פעם, זה רחוק מלהיות מושלם, אבל זה מתקדם וזה קורה. הרכבת הכבדה גם היא, אנחנו עדיין רחוקים ממה שצריך להיות, כמובן שצריך להיות מסילת רכבת לצפון, לדרום, ברור שאנחנו צריכים להיכנס לרכבת ולרדת באילת, ואין שום היגיון בסיטואציה שנוצרה עכשיו, שצריך לנסוע לשדה דוב, משדה דוב לטוס, לנחות ולנסוע עוד חצי שעה. אז יש לנו בעיה בכל מה שקשור בתחבורה הציבורית, יש כאן התקדמות, אבל היא עדיין רחוקה מלהיפטר, והיא משפיעה מאוד על מפת הנדלן. בעיה נוספת שנתתי לנגיעה קודם, זה הנושא של הרישוי. הרישוי במדינת ישראל, יש כאן בעיה מובנית, והבעיה היא קודם כל פוליטית, צריך להבין את זה. בשביל לטפל בבעיית הרישוי במדינת ישראל, צריך להפקיע סמכויות רבות מהרשויות המקומיות. המשמעות מבחינה פוליטית היא למעשה שהפוליטיקאים, השרים, הממשלה, הגוף המחוקק, יבוא ויפקיע מהבייסים שלו בתוך הרשויות סמכויות. הדבר הזה הוא פשוט התנגשות מבחינה פוליטית, זה לא באמת קורה. אף פוליטיקאי לא מוכן לעשות את הדבר הזה של לבוא ולרשי עוד וגם אני לוקח לכם סמכויות, כי הוא ישלם על זה בפריימריז הבאים. והמחיר יהיה מאוד מאוד כבד. והוא יאבד את המנגנונים שיש לו בשטח.
אז הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך.
הסיכוי שזה יקרה הוא נמוך ביותר. הכניסו את מערכת רישוי זמין שאמורה לשפר את מהירות הרישוי, בינתיים זה לא קורה. המערכת רישוי זמין לא באמת הפכה את הרישוי ליותר זמין בשלב זה. לקדם תוכנית, לקדם טבע, גם אם הטבע בסמכות מקומית, לוקח הרבה מאוד זמן. אין מספיק תקנים, יש הרבה שבוחשים בקלחת. יזם יכול למצוא את עצמו מקדם תוכנית עם גורם, עם צוות מסוים, בעירייה מסוימת, ואחר כך לקבל התנגדות מצוות מקביל. למה? ככה. למה הם לא תאמו את זה מראש ולא אמרו מה שהם רוצים? לא ברור. אבל ברוב המקרים, החלק הכי גמיש הוא היזמים. זאת אומרת, היזמים אומרים, אין בעיה, תגידו לי מה אתם רוצים, אני אעשה מה שאתם רוצים, רק תדעו מה אתם רוצים. הם לא יודעים מה הם רוצים מעצמם, והם משגעים את היזם בהלוך חזור, והזמן הזה מתארך הרבה מאוד זמן, ומייצר בעיה מאוד גדולה של מלאים. עכשיו בואו נסתכל מה קורה כרגע. ספציפית, זה עדיין לא קשור לקורונה, אבל זה קשור למה שקורה כרגע. מה שקורה כרגע, לטובת העניין, זה שיש לנו שתי תוכניות מאוד משמעותיות, שהכניסו הרבה מאוד מלאי לשוק, זה תוכנית מחיר למשתכן של כחלון, והתוכנית השנייה זה תמ"א 38. שתי התוכניות כאלה, בעוד פעם, בשיטת מדינת ישראל, ביטלו אותן, הודיעו על ביטולן, אבל לא הודיעו על שום חלופה טובה וראויה. ואני אגיד לך יותר מזה. תמ"א 38, היא הכניסה מלאים, זריקה הייתי אומר, מלאים למרכזי הערים. זה מקומות שיש להם ביקושים מאוד מאוד משמעותיים. וסוף סוף, לאורך השנים, התמ"א הביאה למצב שאם אתה גדלת במקום מסוים, בעיר מסוימת, ואתה רוצה שהילדים שלך יגורו לידך, ואתה רוצה שהילדים שלך ילכו לאותו בית ספר, או הנכדים שלך ילכו לאותו בית ספר שהילדים שלך הלכו אליו, זה אפשר את זה.
אז אולי יש פה בעיה פסיכולוגית, לא כדי לא להילחם בזה? למה שאנשים יגורו איפה שהם גדלו, ולא איפה שהם יכולים להרשות לעצמם?
תראה, בסופו של דבר, יש חוות של אוכלוסייה, ויש שכבות של אוכלוסייה שכן יכולות להרשות לעצמם את מה שאתה עכשיו אמרת, כלומר את ההמשכיות הזאת בתוך מרכז עיר, ויש שכבות אוכלוסייה שבהחלט יוצאות החוצה לאזורים היותר, לא רוצה להגיד פריפריאליים, אבל כן, בוא נגיד ככה, דרומה מראשון וצפונה מנתניה, או צפונה מהרצליה לכיוון נתניה, חדרה, כפר יונה וכולו, עם שתי המגמות האלה מתרחשות, אני חושב שצריך לעודד את שתיהן, זאת אומרת, גם את החלפת האוכלוסייה בתוך מרכז העיר לאוכלוסייה צעירה, אני לא חושב שזה נכון למרכזי הערים שאוכלוסייה כל הזמן תתבגר, אני לא מדבר על דירות להשכרה, שיש שם כמובן יותר צעירים, מדבר על משפחות צעירות שמגדלות את הילדים שלהם שם. אני לא חושב שזה נכון למרכזי הערים, בחינה, מהרבה בחינות, אני לא רוצה להיכנס לזה כרגע, מהרבה בחינות שהאוכלוסייה תזדקן. אני חושב שהתמ"א עשתה מאוד טוב בזה שהיא ניתנה פתרון למשפחות בתוך מרכזי הערים. עכשיו בוא נסתכל כרגע מה קורה היום, בזמן קורונה. אחרי כל מה שאמרתי, בוא נדבר עכשיו על הקורונה.
יאללה.
בקורונה, בדיוק, אקטואליה. עכשיו, בקורונה קרה דבר שהוא מאוד מאוד מעניין. למעשה, יש שני וקטורים שעובדים בכיוון הפוך. מצד אחד, פיתרו אנשים מהעבודה שלהם, הורידו שכר לאנשים, והרבה מאוד עצמאים פשטו רגל. מצד שני, אנשים היו בתוך הדירה שלהם בסגר, והתעמתו עם היתרונות והחסרונות שלה. וזה ייצר איזשהו גל של משדרגי דיור שרוצים, זה רוצה מרפסת, זה רוצה גג, זה רוצה פשוט סלון יותר גדול או מטבח חדש.
אתם מרגישים את זה בשטח?
חד משמעית. חד משמעית אנחנו מרגישים את זה. אני יכול לציין לך בצורה ברורה על עלייה של ביקושים לדירות גן. חד משמעית.
אנשים לא יכולים להיות סגורים בכלוב, אתה אומר.
חד משמעית אנחנו רואים ביקושים ליותר מרפסות, ליותר גינות, ליותר גגות, ליותר מטבחים יותר גדולים. אנשים ישבו ובישלו ואפו 24/7. אנחנו רואים מגמה שפתאום הנושא של המטבח נהיה יותר משמעותי. אז זאת מגמה אחת. מגמה נוספת, הרבה אנשים הפסידו כסף בשוק ההון. כתוצאה מזה שהם הפסידו כסף בשוק ההון, הם החליטו שההשקעה שלהם הבאה תהיה דווקא בנדלן, שזו השקעה יותר סולידית, יותר בטוחה. בסך הכל שמשקללים את התשואה השנתית, היא לא כזאת גבוהה, אנחנו מדברים על 3-3.5%, אבל כשאתה משקלל פנימה גם את עליית המחירים לאורך השנים בישראל, ראינו לא מזמן איזושהי כתבה שהייתה בחדשות 12, שדיברה על השוואה של 20 שנה אחורה. אם היית משקיע 100,000 שקלים במניות מול 100,000 שקלים שהושקעו בנדלן בישראל, מי שהשקיע את הכסף שלו במניות עשה פי 2.5, מי שהשקיע את הכסף שלו בדירת מגורים בישראל כהשקעה עשה פי 3.6.
את מעניין, כי תמיד יש את הוויכוח האלמותי בהשקעות, שוק ההון או נדלן.
אני חושב שזה ויכוח שהוא מונע גם כמובן מבעלי אינטרס כאלה ואחרים, ברור שמי שפועל בשוק ההון דוחף יותר להשקיע בשוק ההון, ומי שפועל בנדלן יסביר למה הנדלן הוא נדלן יותר טוב, ולכן הבדיקה הזאת של חדשות 12 הייתה אובייקטיבית, היא נעשתה, אם אני זוכר טוב, על ידי איזשהו פרופסור מהקיר האקדמית קרטון, אם אני זוכר טוב.
אז אם אני אנסה עכשיו להקשות בעקבות התשובה שלך, יש אנשים שאומרים, אוקיי, מחירי הדיור יעלו, אבל יש גבול לכמה אנשים יכולים לשלם, איך מתמודדים עם זה?
אין ספק שמגבלת ההון העצמי היא משמעותית. אני חושב שאסור שיקרה פה מה שהיה פה קודם, של עליות מחיר של 12% בשנה, כי בסופו של דבר המחאה החברתית התחילה מהקוטג' בזמנו, אבל המחאה החברתית גם ישבה הרבה על זה שאנשים לא היה להם הון עצמי מספיק בשביל לקנות דירה. עכשיו תראה, לתופעה הזאת של חוסר בהון עצמי יש אספקט שלילי מאוד, והוא האספקט שהרבה מאוד זוגות צעירים לא מצליחים להגיע לדירה הראשונה.
או משתעבדים לכל מיני מימונים.
או משתעבדים למימונים כאלה יצירתיים. ואחרים יצירתיים שאני לכל מי שמתייעציתי ברמה אישית לא ממליץ עליהם. אלא אם כן עם גישור מאוד ברור, עם מקור פיראון מאוד ברור, כמו למשל לקחת איזושהי הלוואה מסחרית מהבנק והיא עומדת כנגד קרן השתלמות שצריכה להשתחרר, או סכום כסף שמגיע מירושה, או כסף אחר שצריך להשתחרר. אני לא ממליץ לאף אחד למנף את עצמו ל-90-95% על דירת מגורים, כי יש הבדל מאוד גדול בין הלוואת משכנתה שהיא נוחה והיא פרוסה לשנים רבות והחזר חודשי שלה יותר גמיש, לבין הלוואות מסחריות מהבנקים שהן הלוואות הרבה יותר קשיחות, עם מועדי פיראון, המחמים שלהם קודם כל הרבה יותר קצרים. אז הדבר השני שקרה כתוצאה מזה, זה נשמע לא טוב מה שאני אומר, אבל זאת עובדה, זה דחף הרבה מאוד זוגות צעירים לפריפריות. עכשיו, ברגע שזוגות צעירים שלא היה להם הון עצמי לקנות דירה באזור המרכז, נדחפו לפריפריות, לפריפריות זה עשה טוב, אוקיי? נכנס שם דם חדש של חבר צעירים איכותיים שבאו מהמרכז. אז,
כן, מרמנת
אבל אני חושב שאסור שזה יקרה. זאת אומרת, מדינת ישראל אסור לה להביא למצב שהמחירים עולים פה 12% בשנה. זה לא טוב לאף אחד, ואני אפתיע אותך מאוד, אלחנן. זה גם לא טוב ליזמים. זה לא טוב ליזמים. יזם שנמצא בתוך פרויקט, ברור, הוא ירוויח יותר כסף. אבל בסיבוב הבא, קרי, בפעם הבאה שהוא קנה קרקע, הוא כבר קנה אותה ביותר יקר. מי שמרוויח הכי הרבה כתוצאה מעליות מחירים כאלה, זה בעלי הקרקעות. היזמים פשוט בעסקה הבאה משלמים הרבה יותר, פרופיל הסיכון שלהם עולה משמעותית.
אמרת איזה ככה בחצי משפט לגבי הפריפריה, למה באמת שלא יחזקו כל מיני מטרופולינים כמו את באר שבע בדרום, את חיפה בצפון?
אנחנו רוצים, אתה רוצה לנהל עכשיו שיחה על משילות ושיחה על קבלת החלטות ועל איך בוחרים שרים במדינת ישראל ואיזה אחוז הוא שרים מקצועיים ואיזה פוליטיים, למה?
אני מדבר מבחינה דמוגרפית.
דמוגרפית חד משמעית, חד משמעית צריך לחזק את באר שבע, חד משמעית צריך לחזק את חיפה, חד משמעית צריך לחזק את אילת, ברור, זה מה שצריך לקרות. אין ספק שזה צריך לקרות, אבל זה לא קורה.
אוקיי, אז זהו, רק רציתי לחדד את הנקודה שאתה בעד.
ברור שאני בעד, חד משמעית.
בוא נדבר היסטוריה.
כן, כיף.
איך מגיעים להיות, איך הגעת לעולם הנדלן?
איך אני הגעתי לעולם הנדלן? קודם כל, להבדיל מהרבה חבר'ה צעירים שעוברים איזושהי דרך, והולכים, עושים תואר, ומנסים להתגבש על מה הם רוצים לעשות. הרבה גם באים אליי לפעמים חבר'ה שהשתחררו מהצבא, להתייעץ, מה כדאי ללמוד, ואיך לבנות את המשך הקריירה. אני מגיל 16 בערך. ידעתי שאני רוצה לעשות בנדלן, זה היה לי ברור.
אז אני אעצור אותך רגע.
בבקשה.
אני בגיל 16, כילד שגדל בראשון, רציתי ללכת לים עם הגלשן לגלוש. מה עבר לאמיר בראש שהוא אמר, אני רוצה להיות יזם נדלן?
קודם כל, אני התחלתי לעבוד כבר בגיל 13. בחופשים, אני עבדתי בגיל 13, בגיל 14, בגיל 15. אני כל הזמן עבדתי לפני הצבא. עולם העסקים תמיד משך אותי.
זה בא מהבית או שזה משהו שלך?
זה לא בא מהבית, זה משהו שלי, מאוד שלי. מאוד נמשכתי לנדלן, לעוצמות שיש בנדלן. אני יכול להגיד לך, עד היום, מבחינתי, אחת החוויות הכי מרגשות שקיימות בנדלן זה יציקה של רפסודה, וככל שהיא יותר גדולה, ככה זה יותר מרשים. אתה רואה את ה3-4 משאבות בטון עובדות במקביל, המיקסרים נעים בטור אחד אחרי השני, מזרימים את הבטון למשאבה, זה פשוט דבר מדהים, רואים את זה בלילה עם כל התאורה, זה אחד המופעים הכי מרשים שיש בתחום הנדלן. זה מרגש אותי, זה פשוט, אני אוהב את זה, זה פשוט מדבר אליי.
ולא קוברים שם גופות של מפיונרים.
זורקים מטבעות למזל, זורקים מטבעות למזל, זו המסורת, עושים ארוחת ערב, מצטלמים, זה כיף גדול, ותמיד העוצמה שבבטון, ה-everlasting של הבטון, מאוד מאוד רגשה אותי ומאוד עשתה לי את זה, ולכן היה לי ברור מגיל מאוד צעיר ששם אני רוצה להיות. שהשתחררתי מהצבא, אמרתי לאבא שלי, אבא תעזור לי למצוא עבודה בתחום הנדלן, ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה לעבוד מאחת משתי החברות הכי גדולות בארץ, שזה או אנגלו-סקסון או אפריקה ישראל, לא הבנתי אותך מדי, כפי שאתה יכול להבין, כי אפריקה ישראל זה חברת יזמות, אנגלו-סקסון חברת תיווך, ואני לא הבנתי עד הסוף את ההבדלים, הייתי ממש צעיר. צעה הגורל והגעתי לרעיון עבודה באפריקה ישראל, וברעיון עבודה איכשהו הצלחתי להרשים. אני זוכר שהייתי מספיק חצוף שסמנכ"לית המשאבי האנוש, שראיינה אותי, אני מזכיר עוד פעם, הייתי חודשיים אחרי השחרור, שאלה אותי, מה אתה רוצה להיות שתהיה גדול? אז אמרתי לה, שמה מיקי כבר נפטרה, לא עלינו. אמרתי, אני רוצה להיות מנכ"ל אפריקה ישראל להשקעות. זה מה שאני רוצה לעשות.
כשאני אמרתי את זה בין העבודה, לא התקבלתי.
אז עשו לי גם מבחנים וכולו, ואז התחלתי לעבוד במחלקת השיווק של אפריקה ישראל, ופה אני יכול לבוא ולהגיד שאני, קשה מאוד לחלק ולהגדיר מה היה פה עכשיו חריצות, יכולת, כישרון, ומה היה מזל, אוקיי? כי ברמת העיקרון, אני זכיתי לעבוד בסיירת המטכ"ל של עולם השיווק דאז. וסיירת המטכ"ל, קודם כל אני רוצה להסביר, אנחנו מדברים על שנת 1995-6, אין הרבה מאוד חברות נדלן גדולות באותה תקופה, אפריקה ישראל, השיכון ובינוי, היה רסקו, אפילו אזורים, זה היה עוד לפני המיזוג עם שופ, זה עוד לא הייתה חוברה. כל הנושא של הנפקות שגרמו להרבה חברות לגדול משמעותית, עוד לא היה קיים. ואפריקה ישראל נחשבה חברה הכי טובה, היא הייתה בזמנו בבעלות בנק לאומי, לפני שהיא נמכרה ללבייב. מי שקנה דירה מאפריקה ישראל, הרגיש שהוא קנה דירה מהבנק. ואנשים מוכנים שלהם יותר כסף בשביל זה, כי זה פרמיה מסוימת של אמינות וביטחון. ובאותה תקופה אני זכיתי לעבוד באמת עם חבורה מדהימה. שמשון הראל אז היה סמנכ"ל השיווק הבכיר, משנה למנכ"ל של אפריקה ישראל. הבוס הישיר שלי היה דור טורן, שהוא המנכ"ל אמריקה ישראל מגורים. דוד פטל אז היה מנכ"ל אפריקה ישראל תיירות ונופש. שלמה גרופמן היה מנכ"ל אפריקה ישראל. אברהם מירון, שהוא עד היום מלווה אותי.
אז כל הנפילים.
כל הנפילים. אברהם מירון, אז היה סמנכ"ל הכספים המיתולוגי של אפריקה, עד היום הוא דירקטור בקבוצת אלדר, דירקטור לענייני כספים, כבר למעלה מ-10 שנים.
אז רגע, בגלל שזה גם פודקאסט על השראה, בוא תספר לנו איך בחור בן 21 גורם לאותם נפילים לשים עליו עין.
תראה, בתחום שלנו, התחום של המחירות ששם התחלתי, הוא תחום מאוד תוצאתי. מאוד מאוד תוצאתי. אתה פשוט צריך לייצר תוצאות. ופשוט הייתי איש מחירות טוב. מכרתי הרבה. מכרתי הרבה וקידמו אותי מהר יחסית. זה פשוט, זה מאוד כמותי. מודדים את זה.
אוקיי, נתרגם את זה, זה עבודה קשה.
עבודה קשה, ו... בקרון, מי שיודע למכור, זה יודע למכור. זה צריך לדעת לנתב כבר את הקריירה מכאן והלאה.
אז עכשיו אנחנו קופצים, ואיך הופכים להיות יזם נדלן?
אז לפני זה אני אקח אותך רגע, אפילו צעד אחד קטן אחורה, ואני אגיד לך מה קרה. מה שקרה שכשאני עבדתי באפריקה, אפריקה עשתה שכונות ענק. עשתה את נווה סביון, שזה 2,500 יחידות דיור. קריית הסביונים, 1,500 יחידות דיור. מאות יחידות דיור בגני תקווה, בשכונה שקראו לה גבעת סביון החדשה. והחשיבה על שיווק הייתה חשיבה מאוד מתקדמת. וכשאני סיימתי באפריקה ב-99, אני למעשה הבנתי שאת כל השכל הזה אין בשוק. אין אותו בשוק. זאת אומרת, מה שיש בשוק זה חברות שעושות מחירות. רק מחירות. כלומר, מקבלים את התוכניות של הדירות, ואומרים לחבר'ה, יאללה, תמכרו את הפרויקט. הוויז'ן שלי היה, אני לקחתי את החשיבה המתקדמת שלמדתי באפריקה ישראל, של הסתכלות על המוצר, ועל קהלי המטרה של המוצר, ועל לנסות להתאים את המוצר בתכנון בצורה כזאת שהוא יתאים לקהל המטרה. אני יכול לפרט על זה הרבה, אנחנו לא ניכנס לזה הרצאות שאנחנו מעבירים בכמה מוסדות אקדמיים. אני רק אומר באנקדוטה שבתחילת הדרך האדריכלים שנאו אותנו, כי הם הרגישו שאנחנו מתערבים להם בעבודה. לעשה פאסט פורוורד כמה שנים קדימה, האדריכלים הבינו שפרויקט שהוא משווק בהצלחה, והמחירים שלו גם עולים, זאת הצלחה שלהם כאדריכלים, של היזם, של המשווק, כלומר, אין באמת ניגוד עניינים. וברבות הזמן זה הגיע למצב שאדריכל היה אומר ליזם, תעשה לי טובה, תכניס את אלדר עכשיו בהתחלה, ולא בסוף שיעשו לי שינויים בתכנון. כלומר, האדריכלים אמרו, חבר'ה, אנחנו איתכם, תנו לנו פרוגרמה, מה צריך, וביחד ננסה לייצר את המוצב הטוב ביותר שהיא מחר. זאת אומרת, שינוי גישה של 180 מעלות עם עבור
הדרך. אז עשיתם סוג של חינוך שוק?
אני לא יודע אם זה חינוך שוק, אנחנו פשוט יצרנו שוק מסוים. זאת אומרת, השוק של שיווק לא היה קיים קודם, היה שוק של מחירות.
זאת לא בונים דירות ומוכרים,
אלא חושבים בדיוק.
מה אנשים רוצים ובונים.
חד משמעית. הרבה מאוד פרויקטים אנחנו ליווינו אותם משלב הטאבה. שנים רבות לפני שהטאבה הייתה, נתנו פידבקים על הטאבה ברמה של להתייחס לגבעים של הבניינים, להתייחס אם צריך להיות באמצע שכונה כיכר או צומת, איפה הכי נכון לשים את מוסדות החינוך, וכל זה כמובן ביד אחת עם האדריכל. האדריכל מוביל את הטאבה, לא אנחנו. אנחנו היועצים, אנחנו לא מחזיקים את העיפרון במקומו, ואנחנו כן מביאים את השכל השיווקי, איך לעשות פרויקט יותר טוב, שכונה יותר טובה, ולשפר את הקבולים בסוף ליזם.
פרויקט נדל"ני צריך כסף. עכשיו, כסף מביאים מהבנקים.
כן.
יזם צעיר שרוצה לעשות פרויקט, לא תמיד הבנק משתף איתו פעולה.
כן.
אז איך אנחנו מגיעים למצב, בנקים, מה שנקרא, נותנים לנו רוח גבית?
נותנים רוח גבית. תראה, אני חושב שצריך להסתכל על מערכות היחסים עם הבנקים, קודם כל בצורה מאוד מאוד רצינית. זה אחת מערכות היחסים החשובות ביותר בחיים של היזם, ואני יכול לספר לפחות על הדרך שלי. הדרך שלי בעבודה עם הבנקים היא פתיחות, היא שקיפות, היא לבסס מערכת יחסים של אמון לאורך זמן. הבנקים נותנים לך פרמיה כשהם יודעים שאתה חושב גם עליהם ושאתה משתף אותם בצורה כנה וישרה. גם כשיש לך קשיים, תבוא לבנק, תגיד לו, יש לי קושי. הקושי הוא כזה. אני הולך להתמודד איתו בצורה הזאת. זאת תוכנית הפעולה שלי. ברגע שאתה עובד בצורה כזאת עם הבנק, הבנקים יודעים שיש קשיים. הבנקים לא חושבים שהחיים של כל היזמים הם פלין ונילה. הבנקים מבינים שיש דרך, ובדרך הזאת יש גם מאמורות. העניין הוא איך אתה מתנהל במצב שיש לך מאמורות, איזה מידע אתה נותן לבנק, איזה מידע אתה לא נותן לבנק. ברגע שאתה בא ואתה עובד עם הבנק בצורה שאתה משתף אותו במידע, בצורה כנה, ישרה, אמיתית, בשקיפות, ובד בבד, אתה מציג תוכנית פעולה מקצועית. כיצד אתה הולך להתמודד עם הדבר הזה? בסופו של דבר, אני אגיד לך את זה אפילו במשפט שהוא ישמע אולי קצת מוזר, הבנק יעדיף יזם, שכבר הייתה לו איתו מערכת יחסים שהייתה בה איזושהי בעיה שנפטרה, מאשר יזם שלא הייתה אף בעיה.
אז אתם מחפשים את היכולת לפתור בעיה.
בוודאי, בדיוק. כלומר, יודעים שאי אפשר, הנה, באה הקורונה, באה על כולם. על כולם. הגשם הזה ירד על כולם. ואף אחד לא נשאר יבש. והבנק מסתכל איך אתה פועל, מה אתה עושה, האם אתה יודע להתאים את מבנה העלויות שלך, האם אתה יודע לשפר את הקבולים, האם אתה יודע לעבוד בצורה מקצועית עם רשויות המס, דברים שהם חשובים.
אני אקח גם את הטיפ שלך, אולי נוריד אותו לרמת הפרט, אתה דיברת על יזמים וחברות, אבל אם אני מסתכל על זה, גם ברמת הפרט זה חשוב, בן אדם שמתקשה עכשיו עם המשכנתה, במקום להיות צפון בביתו מפחדים או לנסות לטטט את הבעיה מתחת לשטיח, אולי כדאי שיפנה לבנק,
חד משמעית.
יש פה בעיה, בוא נראה איך פותרים אותו.
אני חושב שמי שמסתכל...
זה יכול להציל הרבה אנשים.
אני חושב שצריך להסתכל על הבנק כפרטנר, וכשאתה מסתכל על הבנק של פרטנר, אתה תגלה שהוא יודע להיות אחלה פרטנר. זאת אומרת, אם אתה קודם כל בא בגישה הזאת, גם צריך להקשיב. לבנקים שונים יש גם תפיסות עולם קצת שונות.
אז זה משמח לשמוע, כי באחד הפרקים הקודמים, אני ראיתי את דרור פלדמן, ממזרח התפחות, והוא גם כן אמר את זה. אבל הרבה אנשים חושדים שכשבנקאי אומר את זה, הוא רק מנסה להישמע נחמד. עכשיו אנחנו שומעים את זה מצד השני,
כן.
אז זה מעודד, יש הלימה בין הדברים, האינטרס משותף.
וגם צריך, כשאני אומר צריך לדעת להקשיב, צריך גם לדעת להקשיב לניואנסים ולהבדלים שיש בין הבנקים השונים, כי כל בנק רואה את הדברים קצת אחרת, ולפעמים גם פרסונות מסוימות בבנקים רואים את הדברים קצת אחרת. פשוט צריך לפעמים פשוט לפתוח את האוזן, תקשיב מה אומרים לך, תקשיב מה רוצים לשמוע ממך, פשוט תתייחס בצורה בלי התחכמויות, לא לכל טקסט יש סאבטקסט, לפעמים הטקסט הוא פשוט הטקסט, תקשיב לו ותתייחס.
אוקיי, טוב, אנחנו ישראלים, אתה יודע, אנחנו תמיד מחפשים את המשמעות הנסתרת.
אתה ממש צודק, זה מאוד בדי-אן-איי של הישראליות.
וזה מה שדופק אותנו דרך אגב הרבה פעמים.
לפעמים זה דופק ולפעמים זאת ההברקה, זה מה ששלנו שלנו.
אז דיברנו על התחלה של יזמים, איך אתה התחלת, איך עושים קפיצת מדרגה לעשרות אלפי מטרים. זה כבר לא לבנות איזה בניין או איזה
אז
מבנה.
אז השאלה שלך היא מצוינת. אני תראה, אני כשאני יצאתי מאפריקה והקמתי את חברת השיווק, שמנהל אותה היום הרבה מאוד שנים, למעלה מעשר שנים, רוני כהן, מנהל אותה בהצלחה רבה, אני הסתכלתי על חברת השיווק כמעבדה בניהול. כלומר, אמרתי לעצמי, רציתי להיות יזם, זאת אומרת, הראש שלי תמיד להיות יזם, נוצר לי בצורה כזאת או אחרת מסלול חיים, שהוביל אותי לתחום של שיווק. אז אם אני עושה את זה, אחד, אני עושה את זה הכי טוב בארץ. אלדר שיווק מדורגת למעלה משבע שנים על ידי BDI, כחברת השיווק מספר אחת בארץ בתחום המגורים. ואני הולך לעשות בתוך החברה הזאת את כל הניסויים שלי. התפיסת עולם הזאת, היא גרמה לי להתייחס לעסק הזה כעסק שהוא חברה לכל דבר ועניין. כלומר, ברמה החשבונאית, לבנות לעסק הזה מאזן, לבנות לו דוחות כספיים שנראים כמו איזשהו סיפור של משהו. הרבה מאוד בעלי מקצועות חופשיים, הדרך פעולה שלהם היא פשוט בסוף השנה לחלק את כל הרווח הביתה, ועם הרווח שהם חלקו הביתה הם עושים פעולות כאלה ואחרות, קונים רכוש, לא יודע, כל אחד עושה מה שהוא חושב. אני לאורך שנים רבות משכתי משכורת כשכיר, ואת הכסף השארתי בחברה, כדי לבנות לחברה איזושהי פרופורמה, שברגע שאני רוצה לעשות משהו אחר, אני אוכל לעשות את זה. זאת אומרת, הייתה פה איזושהי, מבחינתי איזושהי חשיבה אסטרטגית ארוכת טווח, עם ויתורים, עם ויתורים שהיו בצידה. כלומר, זה מפתה שכשאתה מסיים שנה רווחית, לקחת את הכסף ולקנות דירה להשקעה, או משהו כזה. וכשאתה מחליט להשאיר את זה בתוך החברה, ולהתחיל לבנות הון עצמי לתוך העסק, זה בהחלט מניח את היסודות הנכונים להמשך ההתפתחות.
תמיד להסתכל שנים קדימה, לא...
מי שרוצה לעבור לפייס 2, אני מכיר הרבה כאלה שלא רצו לעבור לפייס 2, והתוכנית העסקית שלהם הייתה שונה. הם רצו לייצר כסף לעצמם בצורה כזאת או אחרת, לקנות לעצמם רכוש, להגיע לגיל פנסיה, נהנות מהפירות של הרכוש, ובזה נגמר הסיפור. כל אחד בתפיסת העולם שלו.
אוקיי, אז מטרות...
אני בתפיסת העולם שלי לא בא לחנך. זאת אומרת, אני אומר, אני עושה מה שנכון לאמיר שאלתיאל. כל אחד שיעשה מה שנכון לו.
לא, לא, בהחלט. זה גם המטרה של הפודקאסט, כל אחד ייקח את מה שהוא רוצה.
בדיוק.
בכיוון שלו. אז אם הייתי מבקש ממך לכתוב את המדריך ליזם המתחיל, מה הם שלושה טיפים שהיית, הראשונים שהיית כותב?
אז ככה, אני מנסה לזקק פה שלושה טיפים שהם יהיו מדויקים, ומי שמקשיב ובאמת יוצא לדרך בחיים שלו, צריך להבין שכל טיפ פה הוא בעל בסיס ניסיון אישי, והוא מאוד משמעותי. אז הטיפ הראשון הוא כזה. הטיפ הראשון הוא לצבור מידע וידע. כלומר, תתייחס לעסק שלך בשיא הרצינות, תראה מה עושים, מה ההתפתחות שיש בעולם, תראה מה עושים המתחרים, תשמע מחשבות של גורמים שהם מחוץ לביזנס. סתם דוגמה, אם זה אנשים שהם לשמוע מדען, מה הוא חושב על נדלן. זה תמיד מעניין. אוקיי, אם אתה תראה איזושהי דוגמה. אני אתן לך עוד דוגמה שהיא מהכיוון השני. לשמוע סטנדאפיסט, מה הוא חושב על נדלן. אוקיי? כלומר, למה אני אומר את זה? אני אומר, אנשים לפעמים יש להם נקודות מבט וזוויות ראייה מאוד מעניינות, והם יכולים להעיר לך את המטבע, ואתה מגלה שהמטבע מתחת לפנס. אתה מחפש ברדיוס גדול, אבל הוא בדיוק מתחת לפנס.
אז
ידע ומידע, ואני אכניס איזשהו סוגריים קטן לדבר הזה, שזה חריצות. כי בסוף, בשביל לצבור את הידע ואת המידע, אתה צריך להיות חרוץ ואתה צריך לעבוד קשה. זה לא בא לבד. טיפ השני שלי הוא מתכתב קצת עם התקופה של ההייפ הגדול, של התפוצצות הנדלן למעלה, לא בקטע רע, אלא הרבה מאוד גורמים שהגיעו מאוד רחוק. ופה אני רוצה לומר שהשיווק הוא לא חסדות הכל, וזה נקודה שצריך לקחת אותה בחשבון. הרבה גורמים אני פוגש שהם שמים את כל הז'יטונים שלהם על השיווק, וחושבים שאם הרשתות החברתיות שלהם יראו מעולה, אז בזה הסתיימה העבודה. ואני יכול להגיד לך שאני מכיר באופן אישי מספר עסקים כאלה, שאם אתה תיכנס לסושיאל שלהם, אתה תגיד וואו, ואם אתה תשב באחד על אחד, אתה תבין שמאחורי זה אין כמעט כלום. אני נותן פה, הטיפ הזה יותר לחבר'ה הצעירים.
אני לא יודע אם רואים את החיוך שלי מאחורי ה...
אני יכול לספר למאזינים שאתה מחייך.
אני אגיד לך למה, כי רואים את זה גם אפילו, אתה יודע, בלי קשר לחברות, גם בפרטי. אתה רואה אפילו אנשים בפרופיל האישי שלהם, מינימום, הרים וגבעות, אתה מתחבר, אתה מגלה שרק מאחורה.
אז צריך להיות מנגנון אמיתי מאחורי השיווק, צריך להיות ביזנס אמיתי מאחורי השיווק, והקלות שיש היום, שבה כל אחד קונה מפייבר לוגו, ופותח אתר אינטרנט בוויקס, ונהיה owner of his own business, ומפיק בזריזות כרטיס ביקור, זה אחלה, וזה כיף שהדברים האלה נהיו יותר קלים וזולים ופשוטים, אבל הם לא תחליף לעסק אמיתי ולמנגנון אמיתי שעומד מאחורה.
לראות תוצאות בשטח.
לבנות מנגנון שיודע לעבוד. והטיפ האחרון שלי, והוא טיפ חשוב מאוד, ואם לא הכי חשוב, תבחרו מנטור, ולא חייבים מנטור אחד, אפשר גם יותר ממנטור אחד. אני אישית, היו לי הרבה מנטורים לאורך הדרך, לכן אני לא רוצה לציין מישהו ספציפי. הם גם התחלפו לאורך הדרך. אחד איתים, זאת אומרת, מנטור X איתים לי לתקופה X, ולהפך, אני חושב שנכון, וזה לא בושה, וזה חוכמת חיים, לשים אצלך בעסק מישהו שיש לו יותר שערות לבנות ממך, והוא מבין ורואה דברים שאולי אתה לא רואה. התפקיד שלו לפעמים זה לשמש כאיזונים ובלמים, ולפעמים להעיר לך הדרך שאתה לא בהכרח רואה. אני חושב שלבחור מנטור זה דבר שהוא מאוד מאוד חשוב. אז אלו שלושת הטיפים שלי. אז
בוא נמשיך רגע עם המנטור.
בבקשה.
הרבה אנשים אומרים, אני רוצה למצוא מנטור, יש להם איזה דמות, ואז הם אומרים, רגע, אבל אמיר שאלתיאל, הוא יושב במגדל צ'מפיון, בקומה 30, מה אני אבוא אליו? איך מייצרים את הקונטקט? איך מייצרים את ה... למה שמנטור יסתכל על...
יש מנטורים שאפשר לרתום אותם רגשית, ויש מנטורים שצריך לשלם להם על זה. זה מאוד פשוט.
אוקיי, זה משפט המפתח. אני אומר את זה להרבה אנשים.
כן, אני פשוט ככה, יש מצבים שבהם אתה פשוט מבקש ייעוץ מקצועי, מדמות שהיא מתאימה, ואתה משלם על זה.
אז חבר'ה, לא לחסוך על שירות.
אפשר לקרוא לזה מורה פרטי, וזה ה-value for money הכי טוב שקיים.
בהחלט, אז זו שורה מאוד מאוד חשובה, כי אנשים מנסים תמיד לחסוך ולגל פינות, כי אולי מישהו יעשה להם איזושהי טובה, נקרא לזה במרכאות. יזמות מעורבת בכסף, וכסף, אנחנו, אף אחד לא עושה יזמות בשביל הכיף, אומנם גם בשביל הכיף, אבל בסוף גם רוצים להרוויח. מה הרווחיות המקובלת, כן. אם אתה עושה יזמות בארץ, ובגלל שאתם גם מסתכלים החוצה, מחוץ לגבולות ישראל, ואתם פועלים שם, האם יש הבדלים לעומת כן. יזמות בחול?
כן. אז תראה, בישראל יש איזשהו כלל אצבע, שהוא 15% על עלויות ההקמה, 15% רווח. הכלל אצבע הזה הוא מגיע מהבנקים, הבנקים פשוט בדרך כלל, אלא אם כן מדובר בחברה מאוד ותיקה, מאוד מבוססת ועם בסיסון עצמי רחב מהרגיל, לא מאשרים ליווי פיננסי, ליווי בנקאי של פרויקט, אלמלא הוא מציג בדוח שמי, שזה שמי מטעם הבנק כמובן, שמי שאתה לא יכול לבחור זה שמה שאתה רוצה, אם אין 15% ברווחיות.
זאת אומרת, בוא נעצור זה, רגע.
זה נקודת הפתיחה.
מה אכפת לבנק אם הרווחיות שלך היא אפס? סתם אני באופן תיאורטי
שואל. הבנק מסתכל...
והבנק מקבל את הכסף שלו, למה
לא,
זה
הבנק,
אכפת
הבנק,
לו?
לא, הבנק, אתה לוקח את זה קצת יותר עמוק עכשיו בשביל להסביר מימון נדלן, אבל הבנק בגדול, ההלוואה שהוא נותן לליווי הפרויקט, היא הלוואה שהיא הלוואת בלון, והיא למעשה אמורה להיפרע בסוף חיי הפרויקט מהמחירות של הדירות. והבנק, יש לו איזשהו מונח פנימי שנקרא כושר ספיגה, הוא בודק לעצמו מה כושר הספיגה שהוא מגדיל, במידה והיזם פשט רגל והיו דברים מעולם, ואם הוא צריך להישאר עם הפרויקט, לכן הוא מייצר איזשהו תמהיל של דרישת פריסל, דרישת הון עצמי מהיזם, ודרישת פריסל של דירות מכורות שמייצרות לו איזשהו כושר ספיגה, לא נכנס כרגע לאחוזים, מסוים, וברגע שהפרויקט צריכה להיות לו איזושהי רווחיות מסוימת, אז זה עוד שכבת ביטחון של, של, בין מחירי השוק לבין מימוש מהיר של כל הפרויקט. זה שכבת הביטחון של הבנק.
ובחזרה על השאלה, אז דיברנו בישראל מקובל 15% רווחיות מינימום.
כן. אז אנחנו, כשאנחנו פועלים בחול, אנחנו פעלנו בהונגריה, בארבעה פרויקטים. הייתה לנו חברה שקראו לה My City. שני פרויקטים כבר יצאו לביצוע. שני פרויקטים הבאנו אותם ליתר בנייה. אפרופו... השיחה הקודמת של הנושא הרישוי, אז בהונגריה הייתי מגדיר את זה, היה לנו גן עדן בתחום הרישוי. זאת אומרת, אתה מגיש, תוך 3 חודשים, אתה עושה את הכל נכון, לפי הכללים, אתה פשוט מקבל את היתר הבנייה, ויוצא לדרך.
זאת אומרת, יש מדינות
שהן... מה שנקרא, אפשר גם אחרת. אפשר גם אחרת.
אז יש מדינות שהן פרו-עסקים, תומכות.
אני חושב שיש שם איזשהו סדר וניקיון שנשאר כנראה מהתקופה הקומוניסטית, והוא נשאר בקטע טוב דווקא. בירוקרטיה באספקט החיובי שלה, לא תמיד היא שלילית. אנחנו, כשאנחנו פועלים בחול, אנחנו מוסיפים עוד 2 מרווחי ביטחון, שמביאים אותנו לזה שאנחנו רוצים לעשות פרויקטים. אנחנו משתדלים שהרווחיות לא תיפול מ-30%, אבל 25%, בין 25-30%.
זאת אומרת...
למה אני לוקח...
אני רוצה אותך רגע להדגיש למאזינים, פי 2.
כמעט.
כמעט פי 2.
כן.
מה...
ההסבר הוא כזה. קודם כל, אנחנו צריכים להגן על עצמנו מפני חשיפת מטבע. ברגע שאנחנו פועלים במדינה זרה, אנחנו לא פועלים עם השקל, אנחנו פועלים בדרך כלל באלדר עם היורו, היורו נותן לתנדתיות כזאת או אחרת, וברגע שסיימנו את הפרויקט, אם אנחנו עבדנו עם 15% רווחיות, והיורו ירד ב-10%, יכולים למצוא את עצמנו במצב לא נעים, ואנחנו לא רוצים להיות שם, אנחנו חייבים להוסיף שכבת ביטחון נוספת של רווחיות. והדבר השני, בסוף זאת לא מדינת המקור שלך, זה לא מדינת האם, זה לא, אני לא קם בבוקר ומגיע למשרד שלי, אנחנו כרגע בונים בסלובקיה, אז אני, אמיר שאני לא קם בבוקר מגיע למשרד בסלובקיה, אני קם בבוקר מגיע למשרד במגדל צ'מפיון, אנחנו מוסיפים פה עוד שכבה שהייתי מגדיר אותה, הגנה על זה שהשליטה שלנו יותר נמוכה. אנחנו עושים כמיטב יכולתי, אנחנו פועלים בדרך כלל עם שותפים מקומיים, יש לנו מנהל מדינה, בוא נגיד שהזום גם מאוד תמך בדבר הזה, היום יותר קל לנהל את זה דרך הזום. אנחנו נוסעים, אנחנו מבקרים, אנחנו בשליטה. עדיין צריך להוסיף פה עוד שכבה מסוימת לזה שאתה לא במדינת האם שלך.
זאת אומרת, אתה מתמחר
סיכונים. לא במדינת המקור. אני מוסיף פה, כן, אני מתמחר את הסיכון הזה, כן.
אתה מרחיב את השוליים שלך בשביל...
מרחיב את השוליים בגלל המטבע ובגלל שזאת לא מדינת האם שלי.
אחלה. כשאני מדבר על השקעות בחול, אתה עכשיו נורא טרנדי, כל אחד שיש לו 20,000 יורו נוסע מעבר לים בשביל להשקיע. ואני גם כן תמיד אומר לאנשים, תתמחרו את הסיכונים, למה אתם נוסעים ב-6%, 7% בגרמניה, כשהיורו נשחק אז אתם חוטפים.
אתה זולק.
כולם אוהבים לדבר על הצלחות.
כן.
כי הכי קל, הכי נעים, זה גם נשמע נחמד. מה עם...
מה עם כישלונות?
יש איזה... כן, הנה, הסקת אותי.
תראה, אני אגיד לך ככה, יש כישלונות כל הזמן. זה בילט אין בעשייה, זה בילט אין בעסק. צריך להבין שכישלונות זה דרך חיים. החוכמה היא, אחד, לדעת לספוג כישלונות בצורה כזאת שאתה לא מתרסק מזה, אלא אתה מסוגל להכיל את זה, להבין שאי אפשר לסמוך מכישלונות. אתה לא יכול להגיד, יואו, איזה כיף, נכשלתי. עכשיו עשיתי את הצעד הבא לכיוון ההצלחה, ואני ממש מאושר, אוקיי? Okay? כי יש גם הייפים כאלה, מרוב שהקואוצ'רים למיניהם מנסים לעזור לאנשים להתמודד עם כישלונות, עוד שנייה וממש עושים מסיבה על כל כישלון. לא, זה לא שם. אתה לא חוגג כישלונות, כישלונות זה מבאס, כישלונות זה דבר שהוא לא נעים, אבל צריך להבין שזה חלק מהעשייה וחלק מהדרך, צריך לעשות בקרה, צריך לנתח את הכישלון, צריך להוציא ממנו את המסקנות, מה נעשה טוב וצריך לחזור עליו, ומה נעשה, מה היה טעותי ואסור לחזור עליו, ופשוט צריך לקבל את זה כחלק מהדרך.
אז הכישלון זה הזדמנות ללמוד.
אני אגיד לך את זה אפילו יותר, נהוג לומר, יש את המשפט המפורסם, נכשלתי כל הדרך להצלחה, אבל יש בו, גלומה בו טעות, והטעות היא כזאת, שאם הגעת להצלחה, מפה אתה לא תיכשל. לא, זה לא נכון, אני לא אכנס לזה עכשיו, אבל כמות הדוגמאות שיש של אנשי עסקים בכירים ברמה עולמית, שהגיעו להצלחה פנומנלית, ואחרי זה נכשלו, נהפוכו. לפעמים דווקא כשאתה במקום של ההצלחה, אתה מסומם.
אולי יש פה עניין של היבריס לפעמים?
אני לא רוצה לקרוא לזה היבריס.
אתה יודע, אנחנו כולנו חשופים.
אני אגיד לך איך אני אקרא לזה. אני אגיד לך איך אני אקרא לזה. להגיע פשוט לאזור הנוחות. וברגע שאתה נמצא באזור
אז
הנוחות...
אז הם מגיעים ונרגעים?
כן, רמת ההירנות יורדת, רמת החדות יורדת, האדרנלין יורד, ואתה שט לך בכיף. עכשיו, אם הגעת לנקודה אני... הזאת, אם הגעת לנקודה הזאת, ואתה גם משנה את פרופיל העסקים שלך, ואתה החלטת שמאותה נקודה, אתה גם לוקח סיכונים הרבה יותר קטנים, ויותר... הולך רק למקומות שבהם אתה יודע מה אתה עושה בדיוק ואתה בטוח, זה בסדר. אבל אם אתה ממשיך להיות תחרותי והישגי ורוצה לעשות עוד דברים גדולים, אתה לא יכול להרגיש בנוח אפילו לא לרגע.
טוב, זו נקודה. אז תמיד צריך לשמור על המתח.
צריך לשמור על המתח. ממש ככה, זה משהו שצריך לפרנס אותו. לשמור על הדריכות ולשמור על המתח. כי ברגע שהדריכות יורדת והמתח יורד, אז אני לא רוצה לקרוא לזה היבריס, זה פשוט...
צריך אז משמעת מנטלית לפי מה שאתה מדבר.
אני אגיד לך, זה פשוט מעייף להיות במתח. זה מעייף. ואנשים לפעמים רוצים לנוח. הם לא רוצים להמשיך להתעייף או לעייף את עצמם. ואז הם פשוט מורידים מילוך, מורידים את הסטרס והם נהיים יותר פגיעים.
הבנתי. אז הם מורידים מילוך אצלהם, אבל לא בעסקים.
אני רק אומר שמי שרוצה להוריד הילוך, צריך להוריד גם מילוך בעשייה. כי אם הוא יוריד הילוך, לא יוריד הילוך בעשייה, והוא יוריד הילוך רק ברמה של הדריכות הנפשית שלו, הוא ייפגע.
אז צריך שתהיה אלימה בין האלמנטים הנפשיים למה שקורה הביצועיסטים בשטח.
נכון.
נגענו קצת בקורונה, ממש טיפ-טיפה, אבל זה יכול להיות, לפי דעתי, נושא להקלטה של 3 שעות, וזה גם נושא פופולרי. איך אתה רואה את המשבר הנוכחי משפיע על הנדלן? בארץ ובעולם, נגיע ב...
תראה, זזים כרגע בעולם לוחות טקטונים, אני חושב שמה שמשפיע על הכל זה קודם כל המקרו-כלכלה. מצד אחד זה דבר ידוע שכשהריביות מאוד נמוכות זה מאוד תומך את הנדלן, שהוא תחום שהוא עתיר ורבוי מימון, וברגע שהוא עתיר ורבוי מימון ואתה מוריד את הריביות, אז ברור שזה מעודד אותו להתקדם. מצד שני, אין ספק שבתחום של המשרדים והמסחר יש כרגע פגיעה שהיא פגיעה לא פשוטה, פגיעה חמורה. אני הייתי עושה איזושהי הבחנה בין המסחר לבין המשרדים. במשרדים יש כרגע טרנד מאוד 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 חזק של לדבר על נושא של עבודה מהבית. ראינו את המנכ״ל של לייב פרסון שהחליט לסגור את כל המשרדים בארץ בעולם, התחיל דווקא ברעננה. אני באופן אישי לא האמנתי שהטרנד של העבודה השיתופית של WeWork שהיה קודם, לא האמנתי בקיצוניות שלו. זאת אומרת, הגל היה נראה לי גבוה מדי. לא נשמע לי הגיוני שפתאום אנשים לא רוצים יותר משרד אישי, לא רוצים יותר את הטריטוריה שלהם, לא רוצים שיהיה להם את הלוגו בכניסה למשרד ואת המזכירה שלהם שנמצאת בקבלה. זה נראה לי קיצוני מדי. ואותו דבר עכשיו אני אומר גם הפוך. לא נראה לי הגיוני שפתאום כולם רוצים לעבוד מהבית. קודם כל זה מתנגש לחלוטין עם המגמה הקודמת. עוד פעם, בוא נבין כאילו מה היה פה. לפני הקורונה, גל של אנשים שרוצים לעבוד בחלל עבודה שיתופי. ובחללי העבודה השיתופי כבר נכנס תפקיד של מנהל או מנהלת קהילה, שהתפקיד זה לעשות גוד טיים ובירה אחרי צהריים ב5 וקשרים ומינגלינג ואולי אפילו קשרים רומנטיים. ואנשים הלכו בשביל הדבר הזה, ושכרו משרדים בחלל עבודה שיתופי, באה הקורונה, ועכשיו אומרים, טבע האדם השתנה ב-180 מעלות, הוא כבר לא רוצה להיפגש עם אף אחד, הוא רוצה להיות ספון בחדרו בבית, 24/7, לא להתלבש בבוקר לעבודה, ולא לראות אף אדם. זה היה מוקצן, וזה עכשיו מוקצן. בסדר? ככה אני רואה את הדברים.
אז איפה קו האמצע?
אני חושב שבסופו של דבר, כן, תהיה, אין מה להגיד. הזום, אני רואה את זה גם בעסקים שלנו, פגישות שלפעמים קשה לתאם, בסדר, אז מישהו יעלה בזום, אז אוקיי, בסדר, אז נעשה את הפגישה, אחד מאנשי הפגישה יהיה בזום, או שכל הפגישה תהיה בזום. זה בסדר, זה קורה, זה עובד. חלק מהאנשים כן מתאים להם לעבוד בבית, גם באישיות שלהם וגם באופי העבודה שלהם, וזה טוב להם וזה ימשיך. והרבה אנשים, אני חייב להגיד שלקחתי על עצמי איזה פרויקט שהוא אינו מתגם מייצג, אבל אני מראיין הרבה מאוד אנשים שעובדים בבית, ושואל מה, איך הם רואים את זה, טוב להם, לא טוב להם, ואני מקבל פידבקים, לפעמים אני יושב מול בעל ואישה, והאישה, סתם אני אומר כרגע אישה, לפעמים זה ההפך, זה לא, אין פה עניין של ג'נדר, האישה אומרת, אני לא סובלת את זה, אני רוצה לקום בבוקר, להתלבש, להתאפר, להגיע לעבודה, כן, אני משלם את מחיר של נסיעה, אני יודעת את זה, אבל אני רוצה, נעים לי הקטע החברתי וזה, ולא רוצה להיות בתוך הבית כל היום. אומר, הגבר מתאים לי מאוד, יש לי עוד שעה לעשות כושר, אני לא עומד בפקקים, התפוקות שלי מצוינות, הריכוז שלי הרבה יותר טוב, אם אני רוצה מינגלינג, אני מצא עם שתי בערב לבר. אז יש פנים לכאן או לכאן, אבל אני חושב שזה מאוד מוקצן, ובסוף כן תהיה ירידה בביקושים בגלל עבודה מהבית. שלפי דעתי בין 10-20%, אני לא חושב שזה הולך להיות יותר מזה.
אז חברות הולכות לצמצם קצת את הנדלן שלהם, את הנדלן שהן מזכירות, בגלל אולי העבודה של קפסולות או של חלק מהאנשים שיעבדו מהבית?
אני חושב שכן, יש פה את עוד פעם.
זה גם חיסכון כספי.
כשאתה מדבר על חברות, אז גם פה יש את הנושא של, אם ניגע בו רגע ונדבר רגע על העמדה החמה. בסדר? העמדה החמה, מה זה אומר העמדה החמה? מגיע עובד למקום העבודה שלו, והוא בא עם התיק, רואה שולחן פנוי, מתיישב עליו, פותח את, או שהוא מוציא את הלפטופ שלו מהתיק מתחיל לעבוד, או שפותח מחשב, מכניס שם סיסמה, מתחבר לטרמינל או לשרת שבענן, ומתחיל לעבוד, והכיסא הזה הוא סתם כיסא, והשולחן הוא סתם שולחן. הדבר, אם יעבדו בשיטה הזאת, ויאפשרו לעובדים לעבוד מהבית, יום או יומיים בשבוע, ובשאר ימים הם בעמדה חמה, זה בהחלט יביא לצמצום שטחים, נוסף על העבודה הרגולרית מהבית. זאת אומרת, יש את הסגמנט שיעבוד רק מהבית, והוא יקטין ביקושים, ויש את הסגמנט של העבודה המשולבת, 3 או 4 ימים במשרד ובשאר ימים מהבית, על עמדה חמה, כי לא ישאירו את העמדה הזאת יומיים בשבוע עומדת ריקה. עוד פעם, זה מתנגש, אני לא כרגע חורץ את התשובה, וזה מתנגש עם תפיסות עולם. לא מזמן דן אריאלי כתב את הספר שלו פי-אוף, ובפי-אוף הוא מסביר שמאוד חשוב שבהם בעמדה, בחלל עבודה משותף, יהיה לעובד המקום לשים את התמונות שלו מהבית ולהרגיש שייכות, וכשהוא מרגיש שייכות כי יש לו את התמונה של הכלב בעמדה שלו, אז הסיכוי שהוא יעזוב את מקום העבודה יותר קטן. אז זאת אומרת, חברות הגדולות כל הזמן מנסות לשמר ולטפח הון אנושי, ופתאום הם יתנו עמדה חמה וזה הבן אדם נהיה מספר. יש פה עוד זרמים מנוגדים, ויש פה התנגשויות, טבע האדם לא משתנה כל כך מהר, כן חשוב לו שייכות, כן חשוב לו את המקום שלו, כן חשוב לו להגיע לעבודה.
בסופו של דבר אנחנו חיה עברית חברתית.
כן, בסוף נכון, אנחנו חיה חברתית. כן, יש את דור המסכים, ואני מסתכל על הילדים שלי והם הרבה במסכים, והם מנהלים אינטראקציות חברתיות מאוד משמעותיות.
יש לך טיפ איך אני גומל אותם?
אני לא חושב שזה הטיפ שצריך להינתן. אל תכעס עליי, אני חושב שהטיפ שצריך להינתן לך ולי, זה שאנחנו צריכים להבין שדברים משתנים, והגבינה זזה, וצריך לזרום עם זה.
אז זה קטע שאני צריך לתת לאשתי להקשיב.
אוקיי.
בוא נדבר על עוד לפני הקורונה, בשנתיים, שנה וחצי שלפני הקורונה, היה פה סוג של טרנד, אנשים, היה שיווקים של משרדים, אנשים הלכו, קנו כל מיני משקיעים, שמעו, רגע, מה הלך לקנות דירה? ב-2.5-3% תשואה ממוצעת, הבטיחו להם משרדים ב-6-7%, הלכו קנו משרדים 25, 30, 40 מטר. גם אז אפס זה נשמע לי קצת ריסקי, ופתאום עכשיו גם הגיעה הקורונה וטרפה להם את כל הקלפים. הרבה אנשים התחילו לחזור. כשיש מיתון, אז אפילו אותו עורך דין מתחיל, או עורך חשבון מתחיל, או אותו יועץ, אומר, טוב, אז אני אתחיל לעבוד אולי מהבית, אני לא צריך משרד, יש גם פחות לקוחות. מה יש לך להגיד על זה? איזה פתרונות?
קודם כל, אלדר לא שיווקה משרדים בגדלים של 15-20 מטר. אנחנו לא חשבנו שזה דבר נכון. לא חשבנו שזה מוצר נכון וטוב ללקוח. יש בעיה גדולה עם היחס ברוטו נטו במשרדים כאלה. למעשה, אתה מוכר נטו מאוד קטן ומחייב על ברוטו מאוד גדול, אין דרך אחרת פשוט לעשות את זה. כשמחלקים את הקומה, אז לא עשינו את זה. מצד שני, אני אתן לך שתי נקודות מבט. אולי אפילו אחת מהן תהיה קצת מעודדת על הנושא הזה. אני חושב כשהפגיעה בביקושים למגדלי המשרדים היא תהיה יותר משמעותית במגדלים הישנים יותר, קלאס C וקלאס B מה שנקרא. בסופו של דבר כשיש משבר, אנשים יכולים להרשות לעצמם במחיר יותר זול להיות במגדל קלאס A עם כל השירותים המתקדמים, והם יעדיפו להיות במגדל כזה. אז זה דבר ראשון, ויש לנו הרבה מגדלים יחסית חדשים שנבנו לאחרונה, אז אם אותם רוכשים קנו במגדלים כאלה, אז הם כבר חשופים קצת פחות, לדעתי. הנושא השני, אני חושב שתהיה עלייה בביקושים, אני חושב שיש, אני לפחות רואה עלייה כזאת, אני לא יודע אם היא תמשיך, אבל הרגע יש, דווקא למשרדים, למיקרו משרדים, כי באווירת הצמצום, הרבה שחררו את המשרד של המאה מטר, נותנים למישהו, לאחד מהעובדים לעבוד מהבית, ולוקחים לעצמם חדר. אוקיי? אז כשאנחנו מסתכלים על הדבר הזה, נראה לי שדווקא הקושי הוא עם השטחים הגדולים, איפה שיוזכרו חדרים, ומי שקנה חדר להשכרה, ייתכן שדווקא לא כן יהיה ביקוש.
זאת אומרת, הם צריכים להיות סבלניים כרגע.
אני חושב שזה קורה עכשיו.
אתה רואה עכשיו שאנשים באים להזכיר את המשרדים האלו?
כן, אני ראיתי מגמה, אני מדבר עם אנשים בתחום, ראיתי מגמה של בעלי מקצועות חופשיים, שפשוט מצמצמים את הגודל של המשרד, ולוקחים משרד יותר קטן.
אולי גם יש פה אפילו מנוף במסע ומתן בבית של דמי שכירות.
לא הייתי מגיע עד רמת המנוף, אבל זה שיש ביקוש מסוים, זה כבר טוב בתקופה כזאת.
אוקיי, עכשיו אני רוצה לדבר, בהצגה שלך דיברנו על הקרבה שלך או החיבה שלך לעולם המדע.
כן.
ותראה, אני מסוגרן. אני עשיתי, הייתי מדען בעברי. את הדוקטורט שלי עשיתי.
היית מפה מדען, תמיד מדען. היית מדען, אתה עדיין מדען.
אני לא אספר לך איפה תלויה תעודת הדוקטורט שלי, זה אחרי זה בארבע עיניים.
אוקיי. עכשיו אני בטוח רוצה לשמוע.
פה מעניין אותי, מה הקשר שלך לעולם המדע? איך אתה הגעת לזה?
אוקיי. לפני כ9 שנים סיפרתי קודם על סיירת המטכ"ל של אפריקה ישראל, אז עם רוב אנשי הסיירת אני עדיין בקשר טוב. חברי וגם מקצועי. שמשון הראל, יו"ר אגודת הידידים של מכון ויצמן למדע, פנה אליי וביקש ממני לסייע בהצערת האגודה. באגודה יש קדר מאוד 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 חזק של אנשי עסקים המובילים במדינת ישראל, שמעניין אותם וחשוב להם לתמוך במדע, במכון ויצמן למדע באופן ספציפי. ואני נדרשתי לדבר הזה, התחלתי בגיוס חברים שלי, פשוט מכרים שלי וחברים שלי, ובאיזושהי נקודה, כשזה התחיל לגדול, הבנו שצריך לייצר איזושהי הפרדה, גם מבחינה טכנית וגם מבחינה נושאית, מה שמעניין את החבר'ה היותר צעירים, את הדור הבא של, של, של תומכי מכון ויצמן, זה לפעמים דברים קצת שונים. הקמנו את ויצמן וייב. ויצמן וייב זה למעשה, איך אני אגדיר את זה, הבן או הבת של המועדון המדעי, שזה אגודת הידידים. אני למעשה היור של ויצמן וייב. יש את יעל גורן שהיא מנכלית אגודת הידידים, ויש את שי טייטלבאום שהוא הפרטנר שלי בויצמן וייב להובלת כל הדבר הזה. יצרנו שם מועדון שכולל היום למעלה מ-200 אנשים שאנשי עסקים, שוחרי מדע, שמעניין אותם. אני אגיד לך גם מאיזה מקום אני מביא את זה. זאת אומרת, כשאני בא, אם אני עכשיו רוצה לשכנע אותך, אותך יהיה לי קשה, כי אתה מדען בעצמך, אבל כשאני בא לשכנע איש עסקים, בוא ניקח רגע עורך דין שמתמחה בליטיגציה, בסדר? תראה מה קרה. במשך השנים, הספציפיקציה בתחום המקצועות הלכה והעמיקה. זאת אומרת, אם פעם היה עורך דין, היום יש עורך דין לענייני מיסוי נדל"ן, שמתמחה באגרות, אוקיי? אגרות בנייה וארנונה. זאת אומרת, לרזולוציות האלה זה כבר יורד. עכשיו, מה קרה פה? נוצר פה איזשהו תהליך מעניין כמעט בכל המקצועות, שאנשים מאוד מתמחים במה שהם עושים, ויש להם פחות, גם רואים את זה בתחום הרפואה, יש להם פחות ידע בתחומים שהם משיקים להם.
מתחיל להיות ניתוק אפילו.
ואז נוצר לך מצב שאתה נמצא באזור הנוחות שלך שנים רבות, כי בזה אתה מתמחה. והחיבור שלי האישי הוא בא משם, ואני הצלחתי לשמחתי להלהיב עוד חבר'ה שפניתי אליהם באותו טון והם התחברו לזה. אני מבחינתי לבוא לאירוע של מכון ויצמן ולשמוע הרצאה של מדען, זה בעיניי סוג של חדר כושר למוח. כלומר, ודרך אגב, מה שאמרתי עכשיו זה מדעי, כי הייתי במשרד באיזושהי הזדמנות פרופסור אלון חן, ואמרתי לו, תגיד, הסיפור הזה שאני מספר על חדר כושר למוח, שאתה נחשף למידע שהוא לא באזור הנוחות שלך, אמרתי לו, תגיד, זה רק נפשי או שזה גם מדעי? המוח באמת מתפתח, וקיבלתי סרטוט שמסביר שזה גם מדעי, ובאמת המוח קוראים לו דברים, אני לא אכנס רגע לאיך והמה, אבל המוח קוראים לו דברים שהם התפתחותיים, כתוצאה מזה שאתה נחשף למידע חדש שמגרה לך אזורים שהם לא פעילים. ולשמחתי זה דיבר להרבה מאוד חבר'ה. הייתה שם המשפחה, הייתה שם קהילה מאוד חזקה, מאוד משמעותית, של אנשי עסקים בטווח של גילאים מ-35 עד 50, שבאים לשמוע הופעת מוזיקה, הופעת סטנדאפ, לשמוע מדע. יש לנו ועדת תרומות שלוקחת את כל כספי התמיכה של החברה האלה ומייעדת את זה כל שנה לפרויקט אחר שמקבל את הסכום, שסכום של התרומה במכון ויצמן. מציגים שלוש אופציות, ועדת התרומות בוחרת באחת האופציות. ובתחום הזה אני ברמה האישית שלי מרגיש שעדיין לא אמרתי את המילה האחרונה. אומר, אני רוצה להביא למצב שאנחנו מרחיבים עוד את האגודה ומביאים עוד חבר'ה טובים, חבר'ה שמדע מעניין אותם, שרוצים לתמוך במכון ויצמן. ואני חושב שהקורונה הוכיחה לכולנו עד כמה המדע הוא משפיע ומשמעותי על חיי האנושות כולה. ומה זה גם קורה כשקורה לך מישהו אחד, אוכל את הלב באיזה חור, מה קורה בכל העולם?
אז הצלחנו לקשר בין נדלן ומדע.
הצלחנו איכשהו. אנחנו עושים את הקישור הזה ככה, קצת אונסים את זה, אבל זה קורה.
לא נורא, אתה יודע, אני לא הולך בכוח, אז יותר בכוח.
כן, בדיוק.
תראה, אני מאחל לך עד 120, ואולי אפילו יותר עם המדע, אתה יודע, מדברים כבר שאנשים, הילדים שלנו הגיעו ל-140, 160, מדברים על זה, אבל אתה יודע, אף אחד לא חי לנצח בסוף, לפחות בתקופתנו. בבוא היום, איך אמיר שלתיאל ירצה להיזכר?
תראה, אני אגיד לך ככה, אני חושב, אני ממש ממשיך את מה שאמרתי קודם, אני חושב שכל איש עסקים ברמות כאלה ואחרות של הצלחה, צריך שתהיה לו גם פעילות חברתית. וזה לא משנה מה. אחד יכול ללכת לכיוון של נוער בסיכון, אחד לכיוון של אנשים שהם יותר יכולת, ואחד הולך לכיוון של לתמוך במדע. בסדר, כל אחד מה שעושה לו את זה, אבל כל אחד שיעשה משהו. ובסוף, אני חושב שהעשייה הזאת היא גם קצת מאפסת אותך. היא גם קצת מורידה את מפלס הקפיטליזם, אני אקרא לזה, של המרדף הלופ הזה האינסופי שכל מיני לרדוף אחרי הכסף. ובסוף, אני מקווה להיזכר כאיש עסקים שמעבר לעשייה העסקית שלו, גם הייתה לו עשייה חברתית משמעותית.
אז מה נאחל לך?
להמשיך, הכל נמשיך ככה.
ותרחיב את העשייה החברתית.
נרחיב את העשייה החברתית, נתגבר על משבר הקורונה כמו שצריך, והייתה לנו מזמן, שמענו הרצאה גם במסגרת מכון ויצמן, הרצאה שנגיד בנק ישראל, אז הוא אמר, אסור לבזבז משבר טוב. אז ניקח את המשפט הזה, אסור לבזבז משבר טוב, שכל אחד ייקח את זה לאישי שלו.
אז הוא לפחות אמר על איזה הזדמנויות הוא מדבר?
הוא דיבר ברמת המדינה, על לשפר את החינוך בישראל, על לשפר הכשרה מקצועית.
אז אנחנו רק צריכים לקוות שיש מי שמקשיב לו.
אנחנו מאוד מקווים, אבל ברמה שלנו, שכל אחד יעשה עם עצמו את החשבון שלו, מה זה אומר המשפט הזה, אסור לבזבז משבר טוב.
אז חבר'ה, אל תבזבזו משבר טוב. אמיר שלתיאל, המון המון תודה על הזמן שלך.
תודה רבה, אלחנן.
היה סופר מעניין, אהבת אותי פה.
גם לי היה כיף.
וחבר'ה, תקבו אחרינו בפייסבוק, אחרי הבלוג, אנחנו נפרסם את הפרק הזה ונפיץ אותו, כדי שתהנו. ביי ביי חברים.